We hope you enjoy this recording of a live broadcast brought to you via the ETIM Network, the online, live, interactive division of Torah in Motion. For more learning opportunities, please visit www.torahinmotion.org.
נכון, פה מדברים עברית עכשיו?
נכון.
זה השיעור בעברית, זה היה הפרסום של השיעור בעברית, בגלל זה אנחנו ככה מסביב השולחן. אתה אומר, מה מצב העברית בעברית בטורונטו? נכון, את זוכרת שבאנגליה דיברנו על עברית בעברית, אבל זה לא עבד. זה אף פעם לא הצליח. בטורונטו זה הצליח עד לזמן האחרון, בזמן האחרון זה כבר לא מצליח. We all too lately. They met the only reason, but everyone become lazy, and to learn language it's hard. As the זה הסיבה שאני לא יודע אנגלית, וזה הסיבה שהרבה אנשים לא יודעים עברית. אז אנחנו ברוך השם יכולים להעביר שיעור אחד בעברית, כבר ברכה טובה. הנושא שבחרתי הוא נושא שקשור לכל הנושאים שמטרידים אותנו בישראל ובעולם היהודי, וזה הנושא של איך חיים במחלוקת בין קבוצות. זו הדילמה הרגילה והדילמה הקבועה, ואני אשתמש במשהו שכבר השתמשתי בו בשבת, על הנושא של ההפרדה בין אברהם ולוט, של היפרד נא מעליי. זה הכותרת של היפרד נא מעליי, זה כותרת מאוד מפחידה, בגלל שזה פתרון טוב. כשיש לי שכן שאני באמת לא אוהב אותו, אז בעצם אני מתפלל שהוא יסתלק מן העולם. יהי רצון שהוא יסתלק מן העולם. הוא לא חייב למות, הוא יכול סתם לעבור דירה. זה, אני לא יודע מה המצב בחוץ לארץ, אבל זה המצב הנורמלי בישראל, שאם יש לך שכן, יש לך קונפליקט. זה מופיע בגמרא, זה מופיע בהלכה, זה מופיע בכל ההיסטוריה שלנו, הלכות שכנים. כשכתוב ברמב"ם הלכות שכנים, באמת זה הלכות סכסוכים של שכנים, שאחד רוצה מים, אחד לא רוצה מים, אחד רוצה מדרגות, אחד לא רוצה מדרגות, אחד רוצה מעלית, אחד לא רוצה מעלית. אני חושב שהרבנים בקהילות בעבר, אני לא יודע היום, אבל רבנים בקהילות היו מתפרנסים בעיקר מסכסוכי שכנים. זה היה עיקר הפרנסה של הרבנים, להיות הבייסדין של סכסוכי שכנים. כל הקונפליקטים תמיד באים בין שכנים. ומה הפתרון? הפתרון הוא עושים גדר. זאת אומרת, אני קודם כל חולם יהי רצון שהוא לא יהיה, וזה התפילה שלי כל בוקר, מפלא יהי רצון שהשכן יסתלק.
יש הבדלה, אבל יפרד נא מעליי ולהסתלק מהעולם.
אז זה תכף נראה. אני אומר, קודם כל התפילה, בן אדם מתפלל צריך להגיד את האמת, נכון? אנחנו פה ברוך השם מדברים עברית, אז גם מדברים אמת. אז האמת היא שבן אדם רואה שכן והוא אומר שהוא לא סובל אותו, אז הוא אומר, הלוואי, עכשיו אני אגיד את זה באמת בישראלית, לא בעברית, הלוואי שימות. הלוואי שימות. זאת אומרת, אני באמת לא רוצה שהוא ימות, חס וחלילה, אבל אני לא יכול לסבול אותו. עכשיו, זה חיים נורמליים. הפתרון הרגיל בדרך כלל זה שאנחנו פשוט לא מדברים. זה הפתרון הנורמלי. זאת אומרת, אנחנו משלמים את אותם מיסים לבית המשותף, ואנחנו איכשהו מסתדרים בלי לדבר. ואם זה בית פרטי, אז אנחנו בונים את הגדר, וכמו חמץ בפסח, בא להיראה ובא להימצא. זאת אומרת, אם בניתי גדר, סימן שהשכן לא קיים. מה שהמשורר הלאומי של בריטניה היה נוהג לומר, נכון שהגדר הטובה, היא עושה את השכנים הטובים. נכון? איך הוא אומר את זה? Good friends make good neighbors. So, אבל אתם מכירים את השיר הלו של פאסט? על הגיד... כן, אז מה השיר הזה באמת אומר?
Good friends.
This is one line. Yeah. אבל מה באמת כותב? You should read this poem.
Something about a wall.
נכון. מה שהוא אומר בפואם של פאסט זה שאתה רוצה לחיות עם השכן שלך, בסדר, אז אתה בונה גדר. אבל אחרי שבנית את הגדר, זה באמת הפואם שעליו לא מדברים. אחרי שאתה בונה את הגדר, אתה יותר לא רואה את הפנים של השכן. ואחרי שאתה לא רואה את הפנים של השכן, אז אתה רק מדמיין את הפנים שלו. ואז הדמיונות הולכים לשמיים. הוא הופך להיות למפלצת השכן. ככה השיר הזה של 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 פאס הולך פאס פאס הולך רחוק ורחוק ורחוק לשכן האויב. ואז אם פעם אחת יישבר הקיר, אתה תהרוג אותו, בגלל שאתה באמת באמת כבר בדמיון שלך אתה כבר שונא אותו. הכל התחיל מהגדר. זה השיר. השיר זה שהוא בסוף מהגדר שהפרידה בין השכנים. זה שיר סרקסטי מאוד. זה שיר שיש בו המון ציניות, שאומר אוקיי, בילד פייר, תשתמש בגדר. כולנו לוקחים את המשפט הזה, גדר טובה, שכנים טובים, we take it as it. אנחנו לוקחים את זה, גדר טובה, שכנים טובים, ואומרים it's true. אבל אנחנו לא לוקחים את האפקט של זה.
זה הגטו.
אני רוצה להגיד, היום היום י"א חשוון זה יורצייט של הרבה תאריכים. זה דבר נורא מוזר. זה היום 13 שנה לרצח רבין. י"א חשוון. אני אגיד לכם את האמת, במחנה שלי, אחרי רצח רבין, אז פתאום גילו שזה גם יום יורצייט של רחל אמנו. אף פעם לא ידעו על זה. העולם החרדי ידע רחל אמנו, מה מרוחל, אבל העולם הציוני דתי never counted. זה אף פעם לא היה במחשבות של רחל אמנו, who thought about it. אבל אחרי רצח רבין חשבו מה עושים עם היום הזה, terrible day. אז פתאום התחילו להתפלל לרחל אמנו, י"א חשוון. זה גם כן דרך של שכנים טובים. זאת אומרת, לך יש את היום שלך, לי יש את היום שלי. וזה נורא והיום, זה אסון, זה אסון לאומי. אם אנחנו חושבים על המערכת יחסים בישראל, שבין הקבוצות, בישראל היחסים של Orthodox, Reform, Conservative, זה לא מעניין אף אחד. זה ממש לא מעניין אף אחד. זה מעניין שטר, בפינות. היחסים שבין דתי, חילוני, שמאל, ימין, לאומי, פוסט-מוציוני, זה נושא, זה אישו. זה נושא אמיתי. והגדר הטובה היא כל כך רעה, שאנחנו בונים אבסטרקט, בונים גדר בין המחנות. וכל פעם, כל תקופה, יש כמה צדיקים שבאים לעולם ומציעים לנו, בואו, למה לריב? למה לריב? בואו נבנה גדר. בואו אתם תחיו את החיים שלכם, מדינת תל אביב. אנחנו נחיה את החיים שלנו, מדינת ירושלים. ובין מדינת תל אביב למדינת ירושלים יש כביש אחד. כביש אחד, אם נשים מחסום באמצע, ויהיה ויזה, אפשר לעבור מהמדינה הדמוקרטית החופשית תל אביב למדינה הדתית הפונדמנטליסטית ירושלים. זה הדמיון שמדברים על איך מסתדרים במדינת ישראל בחיים של... והרעיון הזה הוא רעיון עתיק. הוא רעיון עתיק. הוא באמת מתחיל מהרב שמשון רפאל הירש של הפרדת הקהילות, ואני לא יודע אם לפני הרב שמשון רפאל הירש היה מישהו שחשב על זה, לקחת את היהדות ולחלק אותה לקבוצות. אבל אם אנחנו לומדים את ההיסטוריה של יהדות מימי בית שני, אז אנחנו יודעים, היו את האיסיים והיו את הצדוקים והיו את הפרושים, והם נלחמו אחד בשני. אבל יש דבר אחד שאנחנו לא כל כך יודעים, וזה בית שמאי ובית הלל. כולנו לומדים את בית שמאי ובית הלל, ואנחנו אומרים, אף על פי המשנה ביבמות, אף על פי שחלקו את זה, לא נמנעו מלשאת זה את זה, אלו את אלו. ללמדך אהבה ואחווה ושלום ורעות, ממש לאסטר. אבל אם לומדים את התלמוד הירושלמי, שם כתוב שבית שמאי נלחמו בבית הלל, והרגו 3,000 תלמידים של בית הלל, ויש יורצייט, ויש תאריך בגמרא, דלת באדר. דלת באדר זה היום שבו בית שמאי קמו, כך כתוב, קמו על בית הלל ונלחמו איתם. זה נקרא בעברית מאוד מאוד מדויקת דלגיטימציה. נכון? זה עברית של שייקספיר. דלגיטימציה. כשאתה אומר שהשני הוא לא לגיטימי, ואז אתה הורג אותו. ואז אומרים, אוקיי, אז מה נעשה כדי שלא נערוג אחד את השני? גדר. תחיו אתם בשלכם ואנחנו בשלנו. חרדים, ציונים, ימין, שמאל, גדרות, 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 גדרות. איך אומרת נעמי שמר? העיר אשר בדד יושבת הוא בליבה חומה. אני רק אומר, בליבה חומות. חומות, 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 כל קבוצה עם החומה שלה. אסון לאומי, אסון לאומי. זה האסון שלנו. הבאתי פה שתי פסקאות של הרב קוק, ואני רוצה ללמוד אותם ביחד. אני חושב שזה יותר טוב שהוא ידבר משאני ידבר. בסדר? אם יש איזושהי בעיה עם השפה, אז בבקשה רק תגידו לי, בסדר? אנחנו נקיים ביחד, יש לי פה עוד דפים, נקיים ביחד את המשנה שאומרת לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד. בסדר? אני אעשה את החלק שלי ואתם את החלק שלכם. בסדר? אני חושב. אוקיי. אני קורא מהספר אורות. מחלוקת הדעות על דבר הדרכת הכלל, אם בזמן הזה שרבו פריצים נושאי דגל ההפקרות ביד רמה, ראוי להפריד את האומה, שהכשרים נושאי דגל שם השם לא יהיה להם שום יחס עם פורקי העול הפושעים, או שמה כוח השלום הכללי מכריע את הכל. כל עיקרה של פלוגתה זו באה מפני השפלות הכללית, שעדיין לא נגמרה התהרה לגמרי ביסוד האופי של האומה מצד חיצוניות נפשה, והיא מתהרת והולכת. אם זה נשמע לכם כמו סינית, לא נורא, אני קורא קודם כל את כל הפסקה ואז נעבור ליפנית. זה לאט לאט. אלה הכיתות יחדיו הינן בזה במדרגת שתיים נשים זונות שבאו אל שלמה המלך. הדיבור הביאו חרב ניסיונו מחוכמת אלוהים שבמלכות ישראל. אותה ראויה להידחות היא הטוענת גזורו, ובהתמרמרה מבלטת היא את אמיתת התינה שבלב, שהיא חשה בעצמה שכל עניינה הוא רק גם לי גם לך לא יהיה גזורו. והאם הרחמניה, אם האמת, אומרת תנו לה את הילד החי המת, אל תמיתו. ורוח הקודש צובחת תנו לה את הילד החי, היא אמו. אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים, אף על פי שפירוד גמור כהעולה על לב המנתחים באכזריות אי אפשרו והיו לא יהיה. זאת היא ממש מחשבה של עבודה זרה כללית, שהננו בטוחים עליה שלא תתקיים. אשר אתם אומרים, היו נהיה כגויים, כמשפחות הארצות לשרת עץ ואבן, חייאני נאום אדוני אלוהים, אם לא ביד חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוכה אמלוך עליכם. וככל מחשבה של עבודה זרה, היא מחריבה ומדאיבה, אפילו כשלא באה ולא תבוא לידי מעשה. יסוד צדקת הצדיקים בכל דור ודור נתמכו גם על ידי הרשעים, שעם כל רשעתה, כל זמן שהם דבוקים בחפץ ליבם לכללות האומה, עליהם נאמר ועמך כולם צדיקים. בואו נסתכל קצת על מה. קודם כל, אל מי הוא כותב את זה? אחר, מי הכתובת שלו, מי היעד שלו. ברור שהוא פונה לדתיים. כלומר, כאן הדיאלוג שלו, או המונולוג אבל עם הכתובת, הוא לא מדבר עם החילונים. הוא מדבר על החילונים עם הדתיים. הוא אומר, מסתובב באוויר הרעיון הזה שנמאס לנו מהחילוניות. עכשיו צריך לזכור, מתי הרב קוק כותב את הדברים שלו? אנחנו נמצאים פה באמצע ימי העלייה השנייה. לא העלייה הראשונה, שנות ה-20, של אולי אפילו קצת קודם, כשהעלייה הגדולה, עלייה אידיאולוגית, לא, העלייה הראשונה היא עלתה עלייה של דתיים, שהלכו למושבות, הלכו ל... העלייה השנייה, זאת העלייה האמיתית. עלייה ששם יש את הרנסנס הציוני עם האתוס הגדול שאומר יהודי חדש. זה היה האמת. יהודי חדש שבא ואומר, אנחנו קוראים את הגולה יותר, אין יותר גולה. יש יהדות ישראלית בארץ ישראל. אנחנו חיים עם חופשי בארצה. שפה, תרבות, עבודה, שירה, תנ"ך, אבל לא תורה שבעל פה. היה דילוג בתקופה הזאת מהשפה של התנ"ך, פה בארץ חמדת אבות, נכון? פה תחיה שפת התורה, אבל לא שפת המשנה ולא שפת הגמרא, בגלל שהגמרא זה גלות, ואנחנו לא רוצים להחזיק שום דבר מהגלות. זה היה אווירה. כשהרב קוק כותב את הדברים האלה ביפו, שכן אחד שלו זה ברנר, הכהן הגדול של הכפירה הישראלית, שכן של הרב קוק. ביאליק מגיע לארץ, עוד כהן גדול של מספיק כבר עם היהדות של הגולה, בואו נהיה מעפילים. כן, ביאליק, איזה מרד, איזה אפיקורס, מדהים, מתוק. איפה יש אפיקורסים? הרב קוק מוצא את עצמו מסביב לאנשים פורקי פריצים, נושאי דגל ההפקרות ויד רמה. זה לא יהודים שמחללים שבת נבח, זה לא יהודים שיש להם פרנוס לנבח, הולכים לעבוד מסכנים, זה לא יהודים שאנחנו היום קוראים traditional Jew, אומרים יהודי עושה קידוש ואחרי זה הולך לביזנס שלו. מה פתאום? מי כאן האימא שאומרת גם לי גם לך לא יהיה, לפי המשל של הרב קוק? הזונה שאומרת גם לי גם לך לא יהיה, זה, אתם מפחדים להגיד,
החרדים.
איזה רב בעולם יגיד דבר כזה, שאומר אל החברים שלו, אל החרדים, הוא בא ואומר לכם, אתם שווים לאישה שמנסה להרוג את הילד, גזורו, כי לא מעניין אותך הילד. מה מעניין אותך? שלך לא יהיה. עכשיו צריך להבין את הסיטואציה הזאת של, של שתי הנשים האלה, ששתי נשים שהדבר המזעזע שם שאין אבא, כן? כי זה זונות. אז מי יודע מי זה אבא? אבל יש ילד ויש ילד, ואחד מת ואחד חי. ועכשיו מגיעים לשלמה המלך. עכשיו צריך להיכנס לסיפור בעומק שלו. מה באמת הסיפור? זאת אומרת כך וזאת אומרת כך. ואז אומרת האישה שהיא לא האימא האמיתית, היא אומרת, אוקיי, זאת אומרת שלמה אומר גזורו, והיא אומרת, כן, כן, תגזור. מה זאת צריך להיות? איזה אימא אומרת גזורו? בשם מה היא אומרת גזור? שלמה המלך מעמיד בניסיון, נכון? זה הרי ניסיון נורא. מה זה לגזור את התינוק? גם לי גם לה לא יהיה. מאיפה זה בא? מאיזה רגש זה בא? זה יכול להיות שנאה, קנאה, אתה אומר, זה צרות עין, נכון? כשאנחנו מנסים, אתם יודעים, כשמדברים על רגשות, זה מאוד מסובך. לנסות לשים את האצבע על הרגש המדויק. צריך, זה מקצוע, פסיכולוגיה, שמנסה להבין על איזה רגש אתה עובד. לפעמים אתה מרגיש אשם, לפעמים אתה מתבייש. זאת אומרת, אני מנסה, ותעזרו לי רק, לנסות עם איזה רגש האמא הזאת באה ואומרת, גם לי, גם לך לא יהיה.
היא איבדה ילד.
קודם כל זה מתחיל שהיא איבדה ילד.
הכאב שלה, היא רוצה, היא משליחה על האמא השנייה.
אז בואי נתחיל עם זה. קודם כל, שיש פה אמא שקולה. נכון? זה מתחיל בזה. אף פעם לא חושבים על זה שהזונה המסכנה הזאת, הילד שלה מת. והיא אמא שאיבדה ילד. זה מתחיל קודם כל בזה. קודם כל מתחיל בזה שהיא כועסת. זה מתחיל בכעס. זה לא מתחיל בקנאה. קודם כל כעס. אני לא יודע מה בא קודם. אתם יודעים שבאבלות תמיד אומרים שיש קודם כל את הכאב, אחרי זה יש את הכעס. תמיד את השלבים של האבלות. אז אני אף פעם לא יודע לשים את האצבע על איך זה מתרחש. אבל במקרה הזה אתם רואים את זה. אתם רואים איך שהיא כואבת, הכאב של האובדן של הילד, ועכשיו היא מתפרצת. וגם לי, גם לך לא יהיה, זה שילוב של כעס על העולם, הקדוש ברוך הוא, על העולם. הכאב של האובדן והקנאה באימא. זה נקרא מיקס של רגשות. זה מציף אותה למעלה. בעצם זה לא משפט, אלא זה המקום שבו אתה פועל באיזה אימפולסיביות רגשית, שאתה מוכן להחריב את כל העולם בגלל שלך אין. זו האישה הזונה. והאישה האמיתית, האימא האמיתית, אומרת, תנו לה את הילד החי שיחיה. זה רגש אימהי נורמלי. לגזור שיגל. אז עכשיו זה המשל. עכשיו נראה אם יש לנו אומץ. צריך הרבה אומץ להבין את הרב קוק כפשוטו. מה הוא אומר בעצם? בואו נתחיל עם האנשים שאליהם הוא כותב את המכתב. מה הוא אומר להם? איזה ילד הם איבדו? עוד לא הייתה, אנחנו לפני המדינה, הרבה, אנחנו בשנות ה-20. מה הם איבדו? איבדו את הדתיות. היה עולם tradition, היה עולם מסורתי. היה איזה, אני לא יודע אם זה illusion או פנטזיה, או באמת היה איזה הרמוניה של השטייטל. היה לנו שטייט, והייתה יהדות עם כנר על הגג. היה איזה משהו שנתן לנו תחושה של בית, של ילד, של משפחה, ופתאום אנחנו מתעוררים, רואים מסביבנו עלייה, עלייה אמיתית, עלייה גדולה, עלייה מסיבית, משמעותית. אתה אומר, איבדנו את הילד. התחושה של היישוב הישן, אומר הרב קוק, זאת אישה שאיבדה את הילד, היא מרגישה ש... יחריב, העולם שלה נחרב. ואז הדרך שלה להתמודד זה גם לי, גם לך לא יהיה. זה הוא אומר, מה אתם עושים? אתם חושבים שאתם מצילים את עם ישראל על ידי זה שאתם אומרים גם לי, גם לך לא יהיה? אתם חושבים שאתם תבנו את היישוב הישן ואתם תעצרו את היישוב החדש? תנסו לדמיין את היישוב הישן בירושלים בשנים האלה, בלי היישוב החדש, בלי מונטיפיורי, בלי השכונות החדשות, בלי פתח תקווה, בלי כל ה... בלי. רק היישוב הישן. זה הרי אבסורד. הרב קוק בעצם אומר להם, אתם מתאבדים. אתם לוקחים את הילד שנקרא עם ישראל, ואתם חותכים אותו כי אתם כועסים על העולם. הרגש שפועל אצלכם הוא לא רציונלי, והוא לא הולך לאיזשהו מקום של הגיון. הוא מקום של שבר, הוא מקום של כעס, עם כאב, ועם קנאה ועם שנאה, זה הכל מיקס כזה של רגשות, ובסוף בסוף כולם ימותו חרב גזורו. אז הוא אומר,
אנחנו אומרים שהם זה ניסיון לשמר את ה, הם לא אומרים גם לי ולך לך לא, הם אומרים לנו שיהיה ושאתם תלכו ל, לא יודעת.
אז זה תכף נראה, זה מה שאני קורא אפקט תיבת נוח. זאת אומרת, התשובה של היהדות החרדית לרב קוק זה בדיוק זה. אומרים, אתם תעשו את מה שאתם רוצים. אתם בעצם המבול. אתם עם המודרניטי שלכם, אתם עם השטויות שלכם, אתם מבול. תמלא הארץ חמאס. אנחנו נוח. אנחנו בונים תיבת נוח. כשיגמר המבול, אנחנו נשאר. אתם לא תהיו פה. זה האתוס החרדי הקלאסי של הרב דסלר.
זה לא כעס,
זה רציונלי לגמרי, זה רציונלי לגמרי, זה קר, זה שקול, זה הגיוני. הרב דסלר כותב את זה בשקט, לא בכעס. והמנהיגות של פוניבז' כשהיא בנתה את הישיבה בני ברק, היא אומרת את זה לא בכעס, היא אומרת את זה בצורה רציונלית לגמרי. זאת אומרת שהכתובת שהרב קוק כותב אליה זה לא כתובת שהחרדים מדברים איתה. הוא מדבר בשפה של גם לי גם לך לא יהיה, של חברה לחוצה, חברה אלימה, חברה שוברת. והם אומרים, לא אכפת לנו, אנחנו בכלל לא במשחק הזה, אנחנו בונים את התיבת נוח שלנו. אתם תלכו למבול שלכם ואנחנו לתיבה שלנו. זאת אומרת, עכשיו כן צריך לעמוד על הפואנטה. כשאנחנו מדברים על הרב דסלר שבאמת בנה את המבצר של התורה, אני אומר הרב דסלר, אפשר להגיד הרב מפוניבז', אפשר לדבר על רבנים גדולים של ליטא שבנו מבצרים של תורה, כך הם קראו לזה, מבצרי תורה. מה ההבדל בין מה שהרב קוק כותב לבין מה שאני אומר עכשיו על יהדות חרדית שבנתה מבצרי תורה?
קל לשאול, יש לנו הגשה לקל לשאול, לא רק לתורה.
נתחיל קודם כל עם ההבדל של פחות או יותר 40 שנה, 40 או משהו כזה שנים. אבל ההבדל הגדול זה השואה. זה דבר שלא שמים לב אליו. הרב קוק, כשהוא כותב בתקופת העלייה השנייה, היהדות החרדית עוד לא בנתה את מבצרי התורה. זה היה לפני המבצרים. העולם הליטאי, העולם הוא לא היה בתוך מבצר. העולם הליטאי היה הירושלמי, היה חלק מה, זה היה הרחוב. בחוץ לארץ, אם אנחנו מדברים על קהילות אירופה, קהילות אירופה של פולין, קהילות אירופה של גרמניה, לא היה מבצרי תורה, היה את הוויכוח בין הרפורמים, והיה את המשכילים, והיה לנו את המאבקים המאוד קשים של הרוח. אבל הדרך של המאבקים היו לא על ידי הסתגרות של היהודי במבצר, היהודי החרדי במבצר, אלא ניסיון להילחם. השלב הראשון שלפני השואה, היהדות החרדית עשתה פייט.
פייט נגד מי?
נגד ההשכלה, נגד הציונות אחר כך. החסידות זה דבר נורא מעניין באמת, שלפני ההשכלה אז המאבק היה בין החסידים למתנגדים, אחרי ההשכלה אז האויב שלך הוא האויב של, נכון? ואז החסידים והמתנגדים מצאו את האויב המשותף, שזה הציונות וההשכלה. אבל הם נלחמו, הם נלחמו והם רצו לעשות איזשהו תיקון ליישוב הישן. אחר כך, הרב דסלר כבר בתקופה אחרת לגמרי. זה התקופה של תיבת נוח. זה התקופה שאומרת, אנחנו לא רוצים לתקן אתכם. אתם תחיו בתל אביב, תעשו מה שאתם רוצים. אנחנו נבנה את המבצרים שלנו. השפה של המבול היא שפה מאוחרת יותר. אחרי שבעצם היהדות החרדית, צריך לומר, התייאשה. הראשון שאומר את זה במפורש, זה החזון איש. אתם יודעים שהחזון איש הלך לגור בבני ברק, כי בני ברק היה מחוץ למקום היישוב. זה האמת. בני ברק לא הייתה בני ברק בימים של החזון איש. והוא אמר, אני רוצה לצאת מהקונפליקט. לא רוצה את זה, לא מעניין אותי הקונפליקט. הרעיון של מבצר תורה התחיל אצלו, אצל החזון איש. הוא אומר, בשביל מה להילחם? למה אני צריך קונפליקט בין דתי וחילוני? תבנה מבצר של תורה, עיר של תורה, יהדות של תורה, ומי שרוצה מבול, שילך למבול. כשהרב קוק כותב, הוא כותב בזמן שיהדות חרדית מנסה עוד להיאבק. והוא קורא לה האם הרעה שמבקשת להרוג את הילד. המשפטים שאומר הרב קוק בהמשך פה, זה דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אין קץ לרעות תורניות בסוף הפסקה הראשונה. התפרדות האומה לחלקים, הוא אומר. אם אתם חושבים שאנחנו נעשה הפרדה של האומה לחלקים, זה לקחת גוף אחד, ולחלק אותו לרגליים, ידיים וראש וצד. אין דבר כזה. בתודעה של הרב קוק, ישראל זה חטיבה אחת בעולם. זה נקרא ישראל. אין הפרדה בעם ישראל. אין דבר כזה. אני אמרתי את זה, אני אגיד את זה עכשיו עוד פעם, כי אמרתי את זה אתמול, אבל לא אכפת, לא יודע מי, שמעתם את זה אתמול שדיברתי על זה, על לוט ואברהם. זה מאוד פשוט. הרב קוק היה תלמיד של הנציב מוולוז'ין. והנציב מוולוז'ין הוא היה המתנגד הגדול ביותר לשיטת הרב הירש. עכשיו, הרב הירש באמת היה חסיד של איפרדנה מעליי. הנציב מוולוז'ין מפרש על פי רש"י, איפר עדנה מעליי, אתם זוכרים את עם השמאל וימינה ועם הימין והשמאלה, אז השיטה של כולנו חושבים שמאל וימינה זה שני צדדים של העולם, והרש"י אומר, בכל מקום שתלך שם אני אהיה לצדך. זאת אומרת, אם אתה תלך לשמאל אני אהיה לימינך, ואם אתה תלך לימין אני אהיה לשמאלך. כל מקום שתלך אני אהיה שם. זה ערבות, אחריות. זאת אומרת, מה הרעיון של איפר עדנה מעליי? אומר הנציב, על פי רש"י, הוא אומר, אתה צריך מקום, אני אתן לך מקום. אנחנו לא צריכים לחיות אחד בתוך השני, בגלל שיש מלחמה. אל נא תהי מריבה ביני וביניך, ובין רועי ובין רועיך, אנשים אחים אנחנו. אז מה נעשה? איפר עדנה מעליי, אבל איפר עד קרוב, אל תיפר עד רחוק. זה כל הרעיון של...
דרך להציל את הילד.
זה ממש להציל, זה להגיד לילד, you need space, קח מקום, אבל אני לידך, אני לא עוזב אותך, לעולם אני לא עוזב אותך. אין דבר כזה לעזוב ילד, לא עוזבים ילד, ולא עוזבים אח. הרעיון של גדר במשפחה זה טרגדיה. כל פעם שאני חושב על זה מחדש, אני לא מבין. אני שומע רבנים מדברים על בשביל מה צריך את הקונפליקט, בוא נחיה כל אחד בדרך שלו. זה בא מהמקום שבו לא מרגישים את המשמעות של כלל ישראל. לא מרגישים אחריות. זאת הסוגיה של הגיור, וזאת הסוגיה של ה-unfiliated Jews. זה כל הסוגיה הזאת שאומרים, אתה לא מרגיש שזה אחים. כשאני מסתובב בארץ ואני רואה 300,000 אנשים שצריכים גיור, מה זאת אומרת צריכים גיור? הם לא רוצים להתגייר. אז מה זאת אומרת צריכים גיור? תעזוב אותם, מבול. הם לא יהודים. מה זה צריכים גיור? מי צריך אותם גיור? גויים. מה זאת אומרת צריכים גיור? הם צריכים גיור כי הם אחים שלי. למה הם אחים שלהם? כי הסבא שלהם היה יהודי. זה אחים שלי. איבדתי אותם. עכשיו אני מוצא אותם. אז מה הם צריכים? הם צריכים אופי שלי גיור. הם יהודים. הם לא יהודים על פי ההלכה. הם יהודים על פי הזהות. על פי הפסיכולוגיה, על פי החברה, על פי כל נורמות אחרות בעולם, הם יהודים. יהרגו אותם בגלל שהם יהודים, הם ילכו לצבא וימסרו את הנפש בשביל שהם יהודים, ועל פי הלכה הם לא יהודים. אז מה צריך לעשות? אז אני אומר, השפה שלנו צריכה להיות, אני צריך לגייר אותה. זה חובה שלי. אבל קופצים עליי כל הרבס ואומרים, אין דבר כזה ביהדות, צריך גיור. מי שדופק על הדלת, תיתן לו להתגייר. אומר, כן, אבל אם זה אח שלך, אז אתה לא מחכה שהוא ידפוק בדלת. אתה מחפש אותו. זה כל ההבדל. הרעיון הזה של גזור, שאתה מחזיק איזה חרב ביד, אתה מבקש לחתוך את, 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 ה, את האומה הישראלית, לחתוך אותה לפרודות. זה טרגדיה של עם ישראל שאין, אין לה מרפא, אין לה שום רפואה לטרגדיה.
רואים את זה שכשיש הבעיה שאנחנו מפחדים שיהיה מחלוקת או זה יהיה negative influence.
אתה יודע מה חז"ל אמרו על זה? שבגלל זה נולד עמלק. בגלל גירוש ישמעאל נולד עמלק. זה עונש.
תשמע לשר ישמעאל.
נכון, אבל זה עונש. תשמע וקיבלת עונש. עמלק נולד לעולם. צריך לזכור את זה. זה לא דבר טוב. זה דבר רע. וייחר בעיני אברהם עוד עודנו. זה דבר רע. קדוש ברוך הוא אמר עשה, וכל אשר תאמר אליך שרה שמע. אבל הרעיון הזה, הרעיון שאתה יוזם פרידה, תדע לך זה אסון. עכשיו, יש מצבים שאתה אומר, אוקיי, הקונפליקט בתוך המשפחה הוא כל כך גדול, אתה מחפש פתרון. אז אברהם אומר לו, לא, תיפרד. תיפרד אבל קרוב. בגלל שכשאתה טיפול בשבי, וירדוף עד דן. זאת אומרת, אני אח שלך, ואני תמיד יהיה אח שלך. הרעיון שאתה לא מעניין אותי יותר, זה זוועה, זה אסון. זה באמת האסון שלנו. עכשיו, רק תרשו לי...
של התינוק, הילד, כדת, הוא גם, יש לו השלכות מעניינות לפי הדינמיקה. כלומר, ילד, אתה לא יודע לאן הוא הולך. תן לו להתפתח על פי דרכו. אז יש פה גם, אני מבין, גם את הסיכון וגם את הפוטנציאל של ילד שאתה נותן לו להתפתח בדרכו שלו.
אני חושב שהרב קוק הרחיק לכת באמת, גם באופטימיות שלו וגם בנכונות שלו לקחת צ'אנס. עכשיו, תרשו לי רק לקפוץ מהר לחלק השני, בגלל שהחלק השני זה הפוך. הפעם הוא פונה, הדיאלוג או המונולוג שלו זה לחילונים. זאת אומרת, הרעיון של היפרד נע מופיע לא רק אצל החרדים. זה מופיע בדיוק אותו דבר אצל שולמית אלוני, אצל מפלגות שהן מאוד 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 רוצות להיפרד מהדתיים. מאוד. לא רוצים שום קשר בין דת ודמוקרטיה, ורוצים מדינה יהודית, מדינה ישראלית, לא, היהדות לא מעניינת אותה. זה מופיע בצורה מסיבית, וזה היה בתקופת הרב קוק אותו דבר.
אבל גם יש הבדל עצום בין שתי הקבוצות, בגלל שהחרדים עדיין צריכים את הכסף או את האינפרסטרקצ'ר ש...
היום רוב הכסף הוא בא מהדתיים. אבל דתיים זה גם רפורמים. אוקיי. אומר הרב קוק, כאן, אתם עוד מעט תראו למי הוא כותב את זה. בסדר? היה בפתח תקווה קבוצה שעשתה חילול שבת המוני. חילול שבת גדול מאוד, והוא כותב לאותה קבוצה. אוקיי? קבוצה שרמסה את השבת בשנות ה-20. הוא ממש עשתה רמיסה ברגליים של השבת. משהו מאוד מאוד אגרסיבי. ואליהם הוא כותב, אנו לא נאמר גם לי, גם לך לא יהיה גזור. קודם כל הוא אומר להם, זה הסיסמה שלו, אני לא אחזיק חרב ביד. אנו לא נאמר גם לי, גם לך לא יהיה גזור. לא ניגע בשום עניין אשר יוכל לסבב איזה מיעוט כוח ליישובנו החביב. כי אם נהיה קולעים את חיצנו אל המטרה של גדירת הפרצה, חילול שבת ויום טוב שנעשה בפרהסיה במושבה אין גנים על ידי אספת פועלים בהמון, הרעיש את לב קהל השם בכללו, את כל ישראל יושב ארץ ישראל, עד שהמחאה התפרצה כמעט באפס יד. אתם מבינים מיד את התמונה, נכון? פתח תקווה, אספת פועלים, זה עלייה שנייה, הם עושים את הכינוס בשבת, רמיסת השבת בבוז, באלבון. אומר הרב קוק, זה הציט אש בארץ. ממש, שוב, היהודים הירושלמים אומרים, הנה החילונים שלך. רמסו את השבת. עכשיו, זה ההיסטוריה של פתח תקווה. מלחמות השבת בפתח תקווה זה סיפור של 100 שנה. נלחמים על דמותה של העיר. אתם זוכרים, לפני כמה שנים היה שם קולנוע שנפתח בשבת, והיה הרב האשכנזי מול הרב הספרדי, אגנס ושמחים. אוקיי. נשמת האומה, שימו לב, זה ביטוי ששייך רק לרב קוק. נשמת האומה. אתם מבינים? לעם ישראל יש נשמה. ישעיהו הנביא אומר, נותן נשמה לעם עליה. יש נשמה לעם. זה ביטוי פיזי לדבר מטאפיזי. נשמה לעם. נשמת האומה. אתם לא תמצאו את הביטוי הזה בשום מקום אחר חוץ מהרב קוק. נשמת האומה. נשמת האומה מצאה את עצמה נכאבת ועלובה על ידי אחדים מבניה, אשר ירמסו ברגליים כל כך גסות את עורק חייה. עורק חייה זה השבת. עורק זה המקום שבו כל אדם זורם. אין חיים בלי עורקים. הוא אומר, החיים שלנו זה השבת. וקבוצה מבניה, מנשמת האומה, היא ניסתה לפגוע בעורק שלנו, בחיים שלנו, בשבת שלנו. אי אפשר להגיד שהרב קוק לא מכבד שבת. היא לא תוכל לדום. היא תמחה בכל עוז. ומלחמה תשיב אל חק בניה, מארסיה ומחריביה. אני אלחם נגד הפועלים האלה. אני לא מקבל את זה. עם כל מה שאנו רגילים לישא את דגל השלום והאחווה גם לאחים נרחקים. עם כל מה שאנו מצדדים תמיד כלפי אהבה וחסד ומרבים אנו לשנן, דאף על גב דאינון משחיתים, יקרי בנים. מי שלומד פה דף יומי, זה הדף יומי של היום. שהגמרא אומרת, מחלוקת, אני אומר את זה כאן בסוגריים, יש מחלוקת בין שני תנאים, רבי יהודה ורבי מאיר. רבי יהודה אומר דבר כזה, של בנים אתם להשם אלוקיכם. אם אתם מתנהגים כמו בנים, הרי אתם בנים. ואם משחיתים אתם, אינכם קרויים בנים. זאת אומרת, הקשר של ישראל לקדוש ברוך הוא, בתור בנים להשם, זה תלוי במצוות. אומר רבי מאיר, התלמיד של רבי יהודה, התלמיד של רבי עקיבא, אומר את המשפט שהופך כזה להיות כמו הימנון, בין כך ובין כך קרויים בנים. כן עושים מצוות, לא עושים מצוות, בין ובין ובין. אין דבר כזה שאתה מפסיק להיות בן. מה זאת אומרת? בגלל שאתה הורדת את הכיפה אתה מפסיק להיות הבן שלי? בגלל שאתה מתחיל לעשן אתה מפסיק להיות הבן שלי? בגלל שאתה קרימינל אז אתה מפסיק להיות הבן שלי? בן ובן. בנים אתם, אומר רבי מאיר, בין כך ובין כך קרויים בנים. זה משפט מדהים. עכשיו, הרעיון הזה של בין כך ובין כך קרויים בנים, לעומת רבי יהודה שאומר, אם עושים מצוות הרי אתם שלו, ואם אתם לא עושים מצוות אתם לא שלו, זה כל ההבדל ביחס של מה זה נקרא נשמת האומה. שאתה מתייחס, רבי עקיבא, המורה של רבי מאיר, אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. זאת אומרת, היחס של ישראל בתור תחת שמי השם זה משפחה, בנים. ואז מה זה משנה? עושים רצונו, לא עושים רצונו, אתם בנים. אני זוכר עוד כשהייתי בכיתה י' א', הייתי הולך במוצאי שבתות, זה שנת 77, הייתי הולך לשיעורים אצל הרב צבי יהודה קוק בבית, במוצאי שבתות אצלו בבית. וזה היה כמו תקליט שבור. הוא היה חוזר על אותו משפט, והיינו שנה שלמה שומעים את זה. הוא אומר, אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך כך נתן לנו את תורתו. הוא אומר, קודם כל, אנחנו הבנים שלו. אחרי זה התורה. מה זה משנה? עושים? לא עושים? זה ישראל. התפיסה הזאת של הרב קוק, את המושג נשמת האומה, שאתה אומר, אנחנו שייכים למשפחה. ואם אתה שייך למשפחה, אתה לא נותן לאח שלך ללכת לאיבוד. בן אדם שנותן לאח שלו ללכת לאיבוד, משהו דפוק אצלו בסיסטם. אנחנו יודעים, יש הרבה משפחות שהן שבורות, שאחים לא מדברים, וילדים לא, והורים לא מדברים. יש הרבה טרגדיות בתוך משפחות, אבל זה טרגדיה. אל תהפוך את הטרגדיה לאידיאולוגיה. המצב האידיאולוגי זה שמשפחה לוקחת אחריות, ערבות, סולידריות, ספורט,
זה מצב נורמלי במשפחה. מה זה משנה אם אח שלי כבר באמת שונה ממני? מתי זה מפסיק להיות סולידרי? ומתי זה מפסיק להיות כל כך אינטימי? כשאח שלי בא אליי הביתה, או להורים שלי בבית, ומתחיל לשבור ולהרוס, זאת אומרת, תירגע. ואם אתה לא נרגע, אז בבקשה, תצא החוצה. תכבד את הבית של ההורים שלך. מה אומר הרב קוק לאותם פועלים? הוא אומר, השבת זה העורק של החיים שלנו. זאת המשפחה שלנו, זה הבית שלנו. ואתם נכנסתם לתוך השבת ורמסתם את השבת. לעשות אספת פועלים בשבת, זה אומר, זה רמיסה. עכשיו שימו לב, זה דבר נורא מעניין. חיים נחמן ביאליק, אותה תקופה בדיוק, הקים בתל אביב קבוצת תרבות שנקראת אוהל שם. אוהל שם, זה המצאה של ביאליק. מה עושים באוהל שם? באים בשבת ולומדים איזה שירים, ופה אני יודע מה, וספרות יפה. תרבות. תרבות. אף פעם הרב קוק לא אמר מילה נגד זה. אני מבטיח לכם שישנו שם סיגריות וחיללו שם שבת. זה גם היה אספה. ונגד זה הרב קוק אף פעם לא נלחם. למה? כי זה לא היה אספת פועלים. הרעיון של אספת פועלים זה אומר לחלל את השבת בעבודה. תרבות בשבת, הרב קוק אומר, זה משהו אחר. אבל אספת פועלים זה לרמוס את השבת ברגליים. דווקא. זה דבר מדהים. זה הבדל עצום. בואו נמשיך עוד פסקה אחת הלאה. לא נוכל לעמוד מנגד בעת אשר ראה גמלה כל כך את פריה, עד אשר נרדם רוח החיים, עד אשר נסתלקה לגמרי הבושה הציבורית, אות החיים היותר נאמן, ככל קיבוץ שהוא ראוי להתעורר ביותר לפי מידת התחייה הלאומית. והמון אנשים מאחינו שהם כל כך צריכים להשתדל שתהיה דעתה מעורבת עם הכלל כולו, לא יחושו במה שכל אדם בעל חושים בריאים צריך לחוש, יעליבו לעינינו את קדוש ישראל, קודש השם, קדושת שבת באופן גס כל כך. שימו אל לב את דרכי הנועם והשלום של תורת חיים. חז"ל לא בושו להגיד על כל התורה כולה שהיא מפני דרכי שלום. דכתיב דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. ההתאמה של דרכי השלום תעורר את רוח השם החבוי במעמקי הנשמה. לא מופתים של פילוסופיה או של איזו חקרנות ברורה מבדילים ביניכם ובין כלל האומה באורחות החיים והליכות המחשבה, כי אם תסיסה של רוח עובר, אבל במעמקים, הנה אור השם, אור ישראל, חי בכולנו. דרכי השלום של האומה ישיבו גם אל לב הפונה, ישיבו אך אל קנו, אור אהבה, אחווה ורעות, יגלה על הרי יהודה ושדמות אפרים, ובא לציון גואל ושבפשע ביעקב, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. עכשיו המשפט האחרון, שבשביל זה הבאתי את זה. אחים, העולה על רוחכם, היום לא יהיה. לא תצאו מן הכלל. אחים מנכם, ואחים תהיו לנו, ואם שגיתם, תשובו, שובו. פעמיים הרב קוק, בכל הכתבים שלו, משתמש בביטוי, היום לא יהיה. המילים האלה, היו לא יהיה, זה מצוטט מהנביא יחזקאל בפרק כ. הנביא יחזקאל מדבר על ישראל שמבקשים להפסיק להיות ישראל. אומר להם הנביא יחזקאל, העולה על רוחכם ככל הגויים נהיה, היו לא יהיה. זה ביטוי, היו לא יהיה. אומר, אין דבר כזה. אתם בנים שלי, אני אבא שלכם, זה אבוד לכם, אנחנו משפוחים. זה משפט מאוד פולני. הוא אומר, אתה תקוע עם המשפחה שלך, לא יעזור לך כלום. אתה אוהב את אבא, לא אוהב את אמא, אח שלך סנדוויץ', כל הפסיכולוגים מתפרנסים מהצרות של המשפחה. תמיד יש צרות במשפחה. אבל אין גדר בתוך משפחה. אין הפרדה בתוך משפחה. יש דילמות, יש קונפליקטים, יש מאבקים, יש טרגדיות, יש הכל. אבל בסוף, 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 העולה על רוחכם, היו לא יהיה. אתם לא תפרידו את המשפחה.
אבל זה זמן אחר, שמדובר על משפחה, על בנים או אחים, שעכשיו שהחבר'ה, אני גר בבאר שבע עכשיו, והחבר'ה שם, הם, אין היסטוריה משותף בכלל. והם הגיעו לארץ כי לא כי הם רצו להגיע לארץ, מיוחד בבאר שבע. זה כל החבר'ה שהגיעו, והם רוצים, שהם שומעים את המבטא שלי, הם מיד שואלים איך...
איך מקבלים גרינקארד.
כן, איך מגיעים לקנדה. והמטפלת שלנו מהפיליפינס, והיא נשואה למישהו מהונגריה, שהאבא שלו הוא יהודי, בכלל יהודים, לא קשור בכלל, ושמגיע אפשרות, הם יחסו. זה לגמרי אחר, כי אין... היה, כל החבר'ה האלו, למרות שהם חילונים עכשיו, הם הגיעו ממזרח אירופה, ויש איזושהי הרגשה שגם אם לא...
היום הרבה יותר טוב מאשר היה אצל הרב קוק, אתה צודק.
אוקיי.
כי אצל הרב קוק, אצל הרב קוק הייתה אידיאולוגיה אגרסיבית נגד התורה. היו אנשים, קשה לנו לתאר איך היה נראה יפו בימי העלייה השנייה. כשהיו רואים יהודי שומר שבת, היו לועגים לו. היה להיות יהודי בתל אביב, לא בשנות ה-20. כשאני הייתי ילד ברמת גן, השכנים שלי החילונים היו צוחקים עלינו, השם שלנו היה אדוק, אדוק פיסטוק, הם היו לועגים לנו. ילד עם כיפה היה חוטף מכות ברחוב. את אח שלי שלחו לחוג ג'ודו כדי שהוא ילמד להגן על עצמו. להיות יהודי דתי בתל אביב ורמת גן, ואני לא מהשנות ה-20 עדיין, אבל אני מדבר על אמצע שנות ה-60. זה היה קשה מאוד מאוד. הייתה אידיאולוגיה אגרסיבית. אני אתן לכם את הדוגמה הכי מצחיקה. יש סדרת ספרים לילדים שהייתה בשנות ה-50 וה-60 עד שנות ה-70. לסדרה הזאת היא הסדרה הכי חשובה של ילדי ישראל לפני הארי פוטר. קראו לזה חסמבה. Never heard. חסמבה, מישהו שמע? חסמבה זה סדרה של 50 ספרים קטנים, מתניה יספר לך, 50 ספרים שהראשי תיבות חסמבה זה חבורת סוד מוחלט בהחלט. והחבורה הזאת היא נלחמת נגד המנדט הבריטי ומלחמת השחרור, וכל ההרואיזם הישראלי נולד בחסמבה. כל היפה הבלורית והתואר וכל הקונפליקטים של החברה הישראלית, הכל בתוך חסמבה. יש שם, בחסמבה זה הכל סטריאוטיפ, אבא של הסטריאוטיפ. הכי סטריאוטיפ שיכול להיות משנות ה-50 וה-60. יש שם את המנהיג, שהוא פלמחניק יפה כזה, והאישה, הבחורה שהיא החברה שלו, ויש שם תימני אחד, שהוא רזה כזה וקופץ, ויש שם אהוד השמן, ויש שם כל הפרופיל של כל הסטריאוטיפ, except one. אין דתי בחסמבה. אין דתי בחסמבה. כשהיו הולכים לצבא, היית הולך לסייר את מטכ"ל, אומר, פה מותר לעשות מה שרוצים כי אין פה דתיים. העולם הישראלי שנא את הדתיים. צריך להגיד את זה. כשהרב קוק כותב את הדברים האלה, הוא כותב בתקופה שהחברה הישראלית הייתה חילונית לתאבון ולאחס. היום, ברוך השם, תלך לכל מקום בבאר שבע, אני אומר לך את זה מניסיון. כל בית ספר, המקיף הכי לא יודע מה בבאר שבע, תלך תגיד, אני רוצה להתנדב ללמד שיעור תורה ילדים. כל הדלתות פתוחות. כמה מאיתנו מתנדבים לעשות את זה? היום החברה הישראלית מבקשת, תנו לנו מים. בואו תלמדו אותנו קצת. מנהלים, מורים, מפקחים, הם רוצים קצת, רוצים קצת, קצת תורה. הם לא רוצים להיות דתיים.
הם לא יודעים מה זה.
לא יודעים מה זה, הם לא יודע לשאול.
אבל אין דגש על הקצת.
לא יודע, אז מה קצת? מתוך קצת יבוא הרבה.
אני חושב שהאדישות זה הרבה יותר משפחה חלשה מאשר סינה.
האדישות היא סכנה נוראה.
זה מה שיש היום.
אבל זה אינו יודע לשאול. אדיש זה מישהו שהוא, מה הוא יגיד? מה זה אדיש? אדיש זה אין לו סבא ואין לו, אין לו, פשוט אין לו. אז מה תעשה? אז את פתח לו. זה הרבה יותר טוב מאשר פייט. אין פייט. אנחנו מסוגלים, אם אנחנו יוצאים מהגטו הזה, לא, אני לא מברך על קירוב מובנט, אני אומר רק לחיות ביחד. הרעיון הזה שאתה אומר, קודם כל, שאלת נקודת המוצא, זה אחים שלי או לא אחים שלי? זאת שאלת היסוד. זאת שאלה אמיתית. זה לא שאלה פילוסופית. זאת שאלה קיומית. מה אני חושב על האנשים שאני לא סובל אותם, שמסתובבים שם חצי פיליפינים וחצי לא יודע מה, מסתובבים...
עם תמונת ישו, אבל...
עם תמונת ישו. הכל. אני יכול לספר לך אלף לילה ולילה. בסדר. כשאני מסתכל על הפרופיל הזה של הישראלי החדש, אני מסתכל על הילדים שלי בצבא, איך נראים החברים שלהם, שלפעמים עושים השבעה בכותל, אז יש הברית חדשה גם, חוץ מהקורה.
אבל יש פה גם, כאילו זה נראה לי תיאור קל להגיד, יש את החילונים מסכנים לא יודעים כלום, ויש
הרוב,
ויש את הדתיים הציונים שבאים לעזור ולפתח אותם. יש גם קונפליקט שהוא ממסדי, שזה הקונפליקט של האורתודוקסים מול זרמים שמנסים להתפתח בזה, וזה משהו שהוא שמצריך דו-שיח אחר לחלוטין, כי אנשים
100% הסיפור הוא כל כך קשה, בגלל שאם זה לא הדתיים, זה הפוליטיקה הדתית. כשאומרים הפרדה דת ומדינה, אני אומר, למה להפריד דת ומדינה? תפריד את הפוליטיקה מהדת, זה הכל. שהדת לא תהיה פוליטית. אבל זה עניין רציני, בגלל שכשאני מסתכל על זוג חילוני רגיל, הם באמת, הזוג הנורמלי, זוג ישראלי נורמלי, שהוא לגמרי לא יודע כלום. אם אתה שואל אותו באופן הכי מאוזן, אתה שואל אותו, אתה רוצה חתונה כדת משה וישראל? Why not? לך לרבנות להירשם, no way. זה הסיפור. עכשיו, זה אחריות שלנו. אנחנו גרמנו, בידיים שלנו גרמנו להרחיק מאות אלפי יהודים מהיהדות. זה טרגדיה, זה אסון. מי אחראי על זה? אנחנו לא מתייחסים אליהם כמו לחים. אנחנו עושים כאלה שטויות.
זה לא אנחנו.
אנחנו, זה לא מגזר, זה אנחנו. אם אנחנו, אני אומר אנחנו, אני אומר include myself. אם אדם אומר, יש לי משפחה, ואני אומר, זאת אחריות שלי למשפחה, לא patronize. אתה לא בא ואומר, אני עכשיו... לא, אני דואג, אני באמת רוצה... יש משהו שאני יכול לעזור. זה אמירה אמיתית, זה אמירה של, של, של אחים. באמת אחים. עכשיו, כל אחד מאיתנו סוחב את הפקלה של האחים שלו איתו. אפשר לעשות מזה, נכון, סדנה מאוד מעניינת פה, אבל כל אחד יספר עם הפקלח שלו. ואיפה האחים, ואם היא כן מדבר, ואם לא מדבר, ואם זה שברח לשם, וזה שהלך עם ההיא, אוקיי. אבל אנחנו מבינים שזה לא מצב טוב. אנחנו מבינים שהדרך היחידה להתמודד עם קונפליקט במשפחה, זה לעשות משהו. ואנחנו בחרנו בדרך הקלה של גדר טובה עושה שכנים טובים. אם זה בגלל תיבת נוח של חרדים שאומרים אחרינו המבול, אם זה בגלל לפעמים מודרן אורתודוקס שאומרים אני לא רוצה לשנות אותך, אז תחיה אתה את שלך ואני אחיה את שלי, זה גם כן פאשונאיז, שאומר אוקיי, אני אהיה דתי מודרני, אתה תהיה חילוני מודרני, אבל יש גדר בינינו, כי אנחנו לא רוצים כפייה. זה גם סוג של גם לי גם לך לא יהיה. אנחנו מפסידים את המג'וריטי של עם ישראל, שהם לא אנטי, והם מתבוללים ממש. התיאור שאתה מתאר בבאר שבע, זה גם מה שיש בנתניה, וזה מה שיש באקו, וזה מה שיש בבת ים, וזה מה שיש ב... כל המרכזים הגדולים של ישראל, הם... זה התמונה. ואנחנו, אני אומר, לא שם. ברוך השם, יש כל מיני ניסיונות של גרעין שמסתדר. יש ניסיונות.
אבל איך יכולים להיות בכל מקום?
לא יכולים להיות בכל מקום. לא יכול להיות בכל מקום. אבל אם אתה נמצא בבאר שבע, ואתה יודע שבדלת מולך גר איזה זוג שכאן גרים באושר, מיקי וקיקי, ואין להם לא שבת ולא ואין להם כלום, ואתה רק אומר בוא נעשה איזה מסיבת חנוכה ביחד. לא, זה החבד. אבל... אני אזמין אתכם, רק relationship, לא הלוואי שתמות.
הרלationship, בבוססת על המעלית שבת, שאף אחד לא רוצה, והבעיה.
הלוואי שתמות, זה הרלationship, נכון? אז על זה אנחנו צריכים, שם, בדיוק שם אנחנו נמצאים. עכשיו, יש לי, אתם יודעים, תמיד כל המתחילים לדבר, אז יש מיליון סיפורים. לא רוצה לספר סיפורים. זאת אומרת, יש סיפורים של הצלחות, ויש סיפורים של כישלונות, אפשר לספר מה שרוצים. אבל המסג' הזה של אחים ולא שכנים, אני חושב שזה זה, זה הבסיס לדיון. כי עם שכנים אפשר לבנות גדרות. טוב או רע, אפשר לבנות שכנים. יש לנו את החברה הפוליטית בישראל, שגם שם מתווכחים גדר טובה, גדר רעה. אבל במשפחה לא בונים גדרות. וכשבונים גדרות, זה לא הולך למקום טוב. עכשיו, אי אפשר להפסיק את הלימוד במילה לא טוב. צריך להגיד טוב. אז בואו נעשה טוב ויהיה טוב. תודה רבה. תודה שנתתם לי אפשרות לדבר בעברית.
We hope you found this recording a most enjoyable learning experience. We welcome your feedback. Please contact us at info@torahinmotion.org or at www.torahinmotion.org. Have a great day. Thank you.